שלום לכולם.
שומעים.
שלום, הודו לשם כי טוב. אנחנו בעזרת השם חוזרים ללימוד ההלכות. היינו אולי יותר שמחים שהיינו גם חוזרים פה, אני מסבר את מדרש, אולי אתם מזהים או לא מזהים. לבית מדרש, ככה. אבל ברוך השם ניכר. יצא קצת בימים אני ללמוד פה, ברוך השם, המקום ספוג בהרבה תורה, ברוך השם. וכמובן, חסר האנשים שמחיים את התורה. אבל בסייעתא דשמיא, ככה אנחנו מגלגל את סדר הדברים, שיש עיכובים, עיכובים ש... נבצר מכם להגיע לפה, אבל תוך הרבה תפילה, ימים כאלה, ימים גדולים, שבעזרת השם טעונים, יש בהם מצד אחד הרבה תקושי, מצד שני גם יכולת לצמוח. אנחנו צריכים הרבה להתחזק בעזרת השם, בצמיחה, בימים האלה יותר, בצמיחה ותוך הרבה תפילה. שנזכה לחזור לפה, המקום הזה מחכה, מחכה. עם ישראל מחכה לביאור הזה שהתורה תצמיח, תבנה בתוכן ובתוך האומה, ומתוכה גם בתוך העולם כולו. אז אנחנו נלמד, אמרנו שסיימנו בזמנו, אתם זוכרות, סיימנו מוקצה, גם טיפה בחוד פסחים קצת. אמרנו שניגע בלכות רפואה ופיקוח נפש, שהדברים מתאימים גם לתקופה, תקופה שיש בה הרבה, בחזל, הרבה הקפדה על זהירות, משנה זהירות רבה יותר, ימים שיש בהם מנהגים של צמצום, של יכולת של אדם להתמודד עם הצער הגדול שהאומה עברה במשך השנים, וכמה וכמה גלגולים דווקא בזמנים האלה, ולא לחינם ה... התקופה הזו גם מלאה מצד שני גם בהרבה דברים גדולים ומרוממים, חגים ומסמכים. ודווקא בזמן הזה יצא ככה לעסוק בעניינים של רפואה, פיקוח נפש, אולי צדדים של בן אדם וחברו שהם קשורים מאוד מאוד לימים האלה שהרבה עוסקים בלבנות את הבריאות, בריאות הנפש, ביחס הבריא והנכון אל החיים, והרבה מההלכות האלה יש בהם יחס בריא ונכון ואמיתי אל החיים. אז וכמובן, מתוך שאנחנו גם עוסקים בעניינים האלה, שמופיע בכמה מקומות, שעוסקים בעניינים כאלה, אז ממילא אנחנו מביאים הרבה רפואה בעזרת השם, שהמציאות שלנו צריכה הרבה הרבה רפואה, אז נעסוק בעניינים האלה של רפואה, ומתוך שעוסקים בעניינים ככה מופיע בכמה מקומות. שיש דבר שחסר ועוסקים בו, אז ממנה זה מביא בעזרת השם ברכה גדולה ורפואה גדולה ובעזרת השם שנשמע ויכול ברגע, הרי מה זה הדבר הזה? זה כלום. וכאילו כפס יכול לחלוף ולעבור מן הארץ ובעזרת השם ברוח גדולה וחזקה ורוממות גדולה בעזרת השם שזה תפילה, זה כוח של תפילה והעיסוק הזה בעזרת השם מביא לנו עוד ברכה גדולה וישועה בעזרת השם אמן כן יהי רצון. אז אנחנו נתחיל בגדרים. אז יש כלל חשוב, בריא ומאוד מאוד פשוט, של הלכות פיקוח נפש. דבר ראשון, כלל גדול, פיקוח נפש, דוחה שבת. אבל לא סתם שהוא דוחה שבת, החכמים אמרו שיש שכר גדול למי שזוכה, זה זכות, לחלל שבת במצב של פיקוח, ניגע בגדרים, במצב של פיקוח נפש, ועונש חמור למי שמתעצל, למי שחז ושלום מזלזל בעניינים האלה, ועל זה נאמר כל הזריז, הרי זה משובר, ולכן החכמים אומרים, מי שצריך להיות ראשון בעניינים האלה של פיקוח נפש, מי שצריך להיות ראשון זה תלמידי חכמים, הם הראשונים שצריכים לסייע, ולא להתמהמה. ויש מצבים שמי ששואל, הרי זה מגונה, תכף נראה את הגדרים. אבל אין, אני לצערי, שמעתי, שתי מקרים, שגם היססו, זה כן, זה לא, שבת, נחכה, המצב נגמר רע. ולכן יש חיים שהתורה נותנת לנו וחי בהם, צריך לחיות, ואדם צריך חז ושלום שמגיע למצב הזה, אם הוא לפי יצויה שמגיע למצב הזה, זה דבר השם אליו. לנו זה פשוט, אבל לצערנו הרב, לא תמיד זה פשוט. לא תמיד. לא, זה הדברים לא פשוטים. אנחנו רואים את זה אולי גם בהקשר של המצב שלנו. היום אולי קצת יותר מתוקן, אבל בקורונה, בהתחלה, זה, כן, בסדר, מניין, מה, מניין יותר חשוב. לפעמים צריך שכל ישר. אדם רוצה להחמיר, אני רוצה ספר תורה, רוצה מניין, רוצה פה, הוא יכול להביא את עצמו למצבים מסוכנים. ולכן צריך פה שכל ישר של וחי בהם. ולכן מי שמזלזל בזה, עובר על לא תעמוד על דם רעך. ולכן דברים מאוד מאוד פשוטים. ולכן, ברמה פשוטה, חולה, גם שרופא אומר לו, עד איפה זה מגיע, גם שרופא אומר לו, אתה בסדר, וחולה אומר, שמע, אני לא בסדר, לא שומעים לרופא. עד כדי כך, חז"ל אמרו, מצווה לסייע להעביר אותו למקום שיטפל בו, כמו שצריך. ואפילו על ספק, גם אם יש ספק לאדם, פיקוח נפש, לא פיקוח נפש, גם על ספק מחללים שבת וצריך להוביל אותו לבית חולים או לדאוג להביא רופא שיסתכל עליו במיידיות. בחז"ל יש ארבע גדרים לפיקוח נפש. הגדר הראשון זה מה שנקרא מכה של חלל. אם אדם רחמנא ליצלן, כל הדברים פה רחמנא ליצלן, קיבל מכה פנימית שלא יודעים מה ההיקף שלה, קוראים לזה מכה של חלל, שלא יודעים מה הפגיעה הפנימית, מיידית, פנות לבית חולים. דבר שני שזה אותו נקודה, זה גם מכה של ברזל. מכה חיצונית, מאוד מאוד חזקה, או איבוד דם, כזה או אחר, אין שאלות. לא, בוא נשאל, הרופא גר שתי קומות מעל, נדפוק לו בדלת, הוא יבוא, אין דבר כזה. דבר שלישי, זה חום גבוה. חום גבוה בחזל, ההגדרה היא באחרונים, שזה 40 מעלות. אגב, אתם זוכרים, לא זוכות, נכון? אם לא רוצות לשאול או משהו, אפשר לכתוב את הכיתובים. אני מסתכל על המסך. חום גבוה, חכמים אומרים, 40 מעלות, עם צמרמורת, כן? חום גבוה, מיידית, התפנות, עם צמרמורות, לא סתם חום. דבר שלישי, שזה הקיצה של דברים שלא יודעים מה ההשלכה של זה. נכון, לזכור את הדברים האלה, קשה לזכור. אבל יש גדר פשוט. הגדר הפשוט הוא כזה. שלא אתם זוכרים את הגדרים, רגע, זה כזה, זה כזה. יש מצב שבדרך כלל נפגשים איתו ונלחצים ומבועלים. אז לא חושבים פעמיים. מיד מזיקים עזרה. מצב שאדם נכנס לפאניקה, ללחץ, אדם נבהל, עכשיו לא אדם זוכר את זה, מכה של חלל, מכה כזו, גדר כזה, צריך לתת לטבעיות הפשוטה לפעול, ובסופו של דבר להגיע למצב כזה, שיש, המכה הראשונה זה מכה פנימית, לא יודעים, מה שנקרא מכה שלך, מכה פנימית, זה לא אדם עכשיו נפל מכיסא, אדם נפל מגובה, ולא אומר לו קרה לי כלום. לא, דבר כזה צריך מיד בדיקה בית חולים. אני לא אומר עכשיו נפל מהגובה וכולו התרסק. נפל אדם באופן פשוט, נופל מגובה, לא יודע מה, לא אומר, לא יודע עכשיו במטרים, אבל נפל מקומה, ונפל בצורה מסוימת, ילד קטן, אין שאלה בכלל. באופן פשוט, לוקחים אותו לבית חולים, לבדוק מה קרה בפנים. יכול להיות שבפנים משהו התפוצץ, זה דברים שלא יודעים, מיד מתפנים לבית חולים. זה הגדר. דבר שני, שהוא, נגיד אותו שנדע את הגדרים, והיום נגיד שזה קצת שונה. יש מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים, שוב פעם, אני לא מדבר עכשיו על מצב שוודאי פיקוח נפש, כמו שאמרנו, מי שעשה משתי קומות, התרסק, ומיד אין שאלות. אבל יש מצבים שהם פיקוח נפש, אבל הם לא מיידים. הם צריכים להגיע תוך שעה, שעתיים, בית חולים, לצילום, כי אחרת זה יכול להיגרר ולגרום עוד דברים. פה, עוד פעם, אני שלא נתבלבל, יש דבר שמיידית, לא שואלים שאלות, מיד מתפנים. יש דבר שהם חכים, בוא נראה, הוא הקי, נראה, זה. אם לא יודעים שוב פעם, ודאי, לא יודעים, ודאי, מתפנים. אבל מצב שיודעים, מצב נורמלי, שלא צריך, בוא נחכה עוד שעה, יש רופא באיזה אומר, חכה, תראה מה השפעות, מה פה. פה יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים. לפי ספרדים, אם יש, השאלה, אם יש מצב כזה, אם יש מצב כזה, של גם לא בדחיפות, מבחינתנו מתייחסים אותו דבר, אין הבדל. לפי אשכנזים, יש, אומרים לך, הרופא שאחר אומר לך, שמע, אתה יכול עוד שעתיים ללכת, לפי האשכנזים צריך, סדר הדברים הוא קודם, גוי, להתקשר בשינוי, גם ברפואה, רק להוציא מדבר שהוא סכנת חיים, לא לרפא אותו עד הסוף. אבל היום אין דבר כזה, ונראה את זה בעוד כמה עניינים. היום אם אדם מטופל בבית, והרופא הוא אשכנזי, אז הוא יגיד, אני מרפא אותו עד לכדי, מוציא אותו מפיקוח נפש. אבל בבתי חולים אין דבר כזה. כל מי שנמצא בבית חולים, מבחינתנו הוא מוגדר בתור גם לאשכנזים שצריך לעשות פעולות ביד שמאל, או לא לרפא אותו עד הסוף, רק לא להביא אותו למצב של פיקוח נפש, אין גדרים כאלה. כי אם יגידו ככה וככה, איפה ואיפה, יכולים לבוא להתבלבל. הלחץ והמתח, מי שיחות בבית חולים או וכדומה, אין שאלה, גם אם תראה בשולחן ערוך, שהרי מה אומר, אני אומר את זה כי זה חשוב, גם אם תראה בשולחן ערוך, שהרי מה אומר, או תראה בשמירת שבת, שכתוב לפי אשכנזים, מותר לרפא, לייצב את הבן אדם, ואם הוא יציב, אז תעזוב אותו, היום, בבתי חולים, ודאי שזה לא כך, אלא צריך להמשיך לרפא עד הסוף, כי כל מי שבבית חולים, הוא צריך טיפול עד הסוף. כי אם יגידו ככה, זה יתבלבל זה, יתבלבל פה, יכולים חס ושלום להרוג אנשים. הוא עדים גם, לפי השולחן ערוך, גם ביולדת למשל. אם לפי השולחן ערוך אומר יולדת, זה לא כמו חולה. אם, צד השם, תזכו, כל אחד ביתה ובזמנה, ללדת, וגם אם זה בשבת, לא צריך להצטער על זה, יש כאלה שכותבים, לא, לפעמים לא בשבת. אז בשבת, אז גם לפי השולחן ערוך, מחייגים, אם זה לא דחוף כמובן, לא יודע מה. מחייגים, גם לפי השולחן ערוך, מחייגים, מרימים למוקד או למדה, ביד ימין, מרימים את ה... או סליחה, אני ביד ימין, כי אני שמאלי. כל אחד ביד השנייה. כל אחד ירים ביד השנייה שלו, ולחייג בשינוי. אבל, בסופו של דבר, נסכם את העניין הזה, שלמרות שאם תראו בהלכה דבר כזה, שלפי האשכנזים, מותר לרפא עד כדי להוציא מפיקוח נפש, כי שבת היא דחויה ולא אוטרה, זאת אומרת, אוטרה זה מותר לגמרי לפי הספרדים. כל עוד שהוא מטופל, מותר לגמרי, מותר לרפות על ידי יהודי, חופשי חופשי. לפי השולחן ערוך, אם זה לא פיקוח נפש גמור, אלא קרוב לפיקוח נפש גמור, עדיף גוי וכדומה, אין את זה היום. דברים האלה היום, לא קיים רק שתדעו, דברים האלה לא קיימים היום. עוד כמה נקודות בעניין. אדם או אחות שהגיעה לבית חולים, או נתחיל אדם שיולדת, הגיע לבית חולים, אומרים לתשמיע מה לעשות איתך פה, מציא, היא לא יכולה לחזור הביתה. אין אפשרות לחזור הביתה. אם היא צריכה מנוחה ושקט וכדומה, אז אפשר רק על ידי גוי. אי אפשר. מי שהולך לא יכול לחזור. אם זה לחזור על ידי אמבולנס, למשל בקריית ארבע, זה הנועל, שאם מתפנה אמבולנס מיולדת בקריית ארבע, אז הוא לא מיד חוזר, הוא מתעכב לראות מה קורה, כי לפעמים זה התרעת שווא וחוזרים. או שלפעמים יש ילדים קטנים בבית, אז הבעל נשאר קצת, בודק, לא יודע מה, הוא צריך להחזיר אותו, אמבולנס, מחזיר אותו. או שהוא מתעכב, אז אם יש עוד פינוי, אז בודקים מה קורה איתו. זה נועל כזה. אבל יש פוסקים שאומרים, אסור לעזור עם אמבולנס, בשום מצב, הרב ליאור, הרב דוב ליאור אומר, לא צריך להחזיר שוש לחומרה הזאת, לרבות בשיעורים, לא נכנס לכל הנקודות האלה, הפרטים. אם אדם, לא יודע מה, התפנה בשבת, ורוצה לחזור עם אמבולנס, הוא יכול לחזור. אם הוא נצרח מאוד בבית לחזור, אז הוא יכול לחזור אפילו על ידי גוי. אבל על ידי ישראל והידה שלו. הוא הדין לגבי גם אחות או רופא שהוקפץ בבית חולים בשבת, או שזה המשמרת שלו, מעיקר הדין צריך, אם זה משמרות של החיות, צריך לדאוג שזה יהיה על ידי גוי, ויחזור על ידי גוי. אבל אם זה, הגוי הזה לא הגיע וכדומה, אז אפשר אפילו להתניע ולנסוע, אפילו למשמרת אפשר לנסוע בשבת. לגבי לחזור על ידי ישראל, זה לא קיים דבר כזה. לא קיים. ליהנות מחילול שבת של ישראל, הדבר הזה לא קיים. עוד נקודות. הגדרה עכשיו, עד עכשיו דיברנו על חולה שיש בו סכנה, ראינו בזה שתי מדרגות. יש סכנה שלא שואלים, מיד מפנים. יש סכנה שהיא סכנה לא מיידית, אלא בשעות הקרובות. אז כדאי לפי אשכנזים לחייג ביד ימין, או לדאוג שגוי ייקח, אבל אם אין את האפשרות הזו, אז ודאי על ידי ישראל. אם לא יודעים, פשיטה שלא מתמאמים, ואפילו בספק, מחללים את השבת. זה לגבי, יש בו סכנה. יש עוד סוג של חולה, שהוא מוגדר בתור חולה, שאין בו סכנה. זה ודאי שאין בו סכנה. אין בו סכנת חיים באופן פשוט. אין, זה לא נפל, לא יודעים מה קרה. כלום, חולה. העניין הזה, יש לו חום גבוה, לא כמו שאמרנו, 40, עם רעידות, זה, שהוא מזיע. אדם עם חום, שלא יודעים מה, יום רגיל, אני לא פשוט, לא קופת חולים וכדומה. מה עושים איתו? מה שנקרא בלשון חז"ל, נפל במשכב. אז חולה כזה, אסור לעשות איתו מלאכות דאורייתא. מותר מלאכות דרבנן, עדיף בשינוי. אם אין אפשרות בשינוי, אז בלי שינוי. זה חולה שנפל למשכב. שוב פעם, זה לא החולה שעכשיו צריך בית חולים. ואני עוד פעם מעיר את הנקודה הזו, הדין הזה לא קיים בבית חולים. גם יש הרבה חולים שאין בהם סכנה בבית חולים. אף על פי כן, שמטפלים, לא עושים, רגע, הוא יש בו סכנה, הוא אין בו סכנה. באופן פשוט, צריך במי שבית חולים, מטפלים בו בצורה מורה ומוחלטת. אז אמרנו, שאם זה בבית, אז צריך שזה יהיה ברבנן ושינוי. מלאכות דאורייתא לא עושים, אלא אם כן, זה מצב של ספק פיקוח נפש. אין פיקוח נפש, עושים מלאכות דרבנן. יהיה לו צער, אז עושים דרבנן. אני מדבר עכשיו שיש לו צער בשבת. תכף נפרט עוד דברים, תרופות, זה ניגע בכל הדברים. אבל שיש לו עניין של צער. עוד עניין מופיע בהלכה בשולחן ערוך, סכנת איבר. יש חולה שיש בו סכנה, עלול למות, ספק סכנה. דיברנו על חולה שהוא נפל למשכב, אבל אין בו שום סכנה, זה רק צער, ששם אמרנו מלאכות דרבנן בשינוי. יש סכנת איבר. זאת אומרת, חס ושלום, אצבע, רגל, יד וכדומה, שהם בסכנה. פשט שולחן ערוך, אם יש סכנת איבר, לא מחללים שבת. לא מחללים שבת. זה כמו חולה שם בסכנה, דרבנה בשינוי, אבל לא מחללים, לא מסים וכדומה. אבל הרפואה היום אומרת דבר כזה, שהיום אין דבר כזה סכנת איבר שהיא לא סכנת חיים. בחז"ל רק אם יש בעיה בעין, מחללים שבת על איבר מסוים, כי עין חובר ללב. אבל יד, רגל וכדומה, בחז"ל לא מחללים שבת, כי בזמנו הרפואה התנהלה בצורה כזו, שזה יכלו, איכשהו לא ידעו שזה משפיע על כל מערכת הגוף, אבל היום אין דבר כזה. היום, עד בשלום, מישהו נפל בשבר, וכדומה, הוא חשש לשבר, נוסעים למוקד, תרם, דברים כאלה, לצילום, לגבס. כי אי אפשר לדעת איפה הדבר יכול לגרום להשפעה כללית בגוף. היום זה יותר מפותח, הידיעה הזו, שאפילו שבר, אתה לא יודע מה רמת הפגיעה הפנימית, בעקלי דם וכדומה. ועל דבר כזה, למרות שאם תראו בהלכה, כל עת שמופיע הרבה פעמים, שסכנת איבה, לא מחללים שבת, אסור זה, היום אין דבר כזה. לגבי חתך, שזה לא סכנה ולא כלום, פה באמת אני לא כל כך מבין את הטעם, אבל אני יודע שלי המקרה כזה, ואני שאלתי את הרב ליאור בשבת, וראיתי זה גם מופיע בעוד ספרים אחר כך, אם יש חתך בעיקר לנשים, במה שנקרא בפנים, שזה לא צריך על השבת, אפשר להדביק את זה. קרה פעם לבת שלי שהיא נפלה, הרופא פה במוקד שם לדבק, אמר זה מספיק, אבל זה לא יצא כל כך יפה, וגם אם אני אתפור זה לא יצא כל כך יפה, כי אני לא, זה לא התחום שלי תפירות, אני יכול לתפור את זה, אני יכול לשים גם דבק, אבל ממליץ ללכת לחירוג, שהוא תפור את זה בלי סימנים, לפני הרבה שנים, פקתי, דפקתי הרבה עוד בזמן הגר, בגר בקריה, פקתי, כאן היה ברור לי שאסור, מה זה, בסדר, יהיה איזה כיפול, אני יודע מה. סכנת איבר כן עוברים על דאורייתא, אז אני חוזר, תודה. סכנת איבר, בהלכה מה שמופיע, שלא עוברים על דאורייתא, לא מחללים שבת, רק דרבנן בשינוי, אבל היום הרפואה אומרת, וככה פוסקים בעקבות זאת, שגם סכנת איבר מחללים שבת. זאת אומרת, יש שבר, ויכול להיות שבר אפילו הכי פשוט, אתה לא יודע מה הפגיעה הפנימית, ולכן יכולה להיות פגיעה פנימית בכל הגוף, ולכן מחללים את השבת בצורה בלי שום ספק. ולהם כן, גם אדם שהוא כזה, גם ביום חול הוא לא היה הולך, הוא אומר, בסדר, בכל מקרה אני לא עולה, וזה שבר, סך הכל זה, אבל זה לא נכון. כי בדברים האלה לא משחקים. כי אדם לא יודע אם איזה כלי דם נפגע, והוא יכול להיות דומם בפנים הגוף ולגרום לנזק שמרחם. לכן, בדברים האלה אין משחקים. עכשיו אני חוזר עוד פעם לחתך. יש דין כזה שגם חתך אפילו, פוסקים האחרונים אומרים, אגב לא כולם, שגם חתך, בעיקר לנשים, או בנות קטנות, בפנים, שאפשר להדביק אותו, אפשר לתפור אותו בצורה טובה יותר, אז אפשר לנסוע גם בשבת לבית חולים, על דבר כזה. בטעם, אני לא מספיק מבינה בסוף, אבל ראיתי זה מופיע. לגבי תרופות, תרופות בשבת, יש דבר כזה, אותו עיקרון. אם חולה שיש בו סכנה, אין שאלה. זה משהו כרוני, סוכר, לחץ דם, מחלות לב, אין שאלה. אנטיביוטיקה, גם אין שאלה. למרות שיש כאלה שאומרים, אנטיביוטיקה הרי בכל מקרה, וכיפור דנים בזה, שבכל מקרה אומרים 10 ימים, כי העיקר זה 7 ימים, נותנים 10 כדי הספר, אם מתפספס 3 ימים, בדברים האלה, גם, לא משחקים. גם אתה מרגיש שהוא בריא, בסך הכל, מה נשאר? כי יש בשבת גזרה שגזרו חכמים שאסור להשתמש בכדורים ותרופות בשבת, שריקת סממנים, שבזמנם היו מכינים את התרופות בבית, והיו קודשים, והם מכינים תרופה, נשים כל מיני דברים, מכינים תרופה. חכמים אמרו, אסור להשתמש. את זה הם לא גזרו על חולה שיש בו סכנה. הגזרה היא לא על חולה שיש בו סכנה. על מי שהוא נפל למשכב וכדומה, אז בואו גזרו שהוא לא ייקח כדורים שמה יכין אותם. אז יבוא אדם ויגיד היום את הדברים האלה, היום כדורים קונים בבית מרקחה, זה לא כזה פשוט, כי הרבה הכדורים גם הם מכינים אותם טבעיים, והיום אפילו זה הופך להיות משהו עדש יותר, שאפילו זה העיקר הכסף, הרבה כסף הולך על רפואה טבעית בעניינים האלה, שגם כדורים שמכינים אותם בצורה טבעית, הגזרה היא גזרה קיימת. אז אמרנו, אם זה אנטיביוטיקיה וכדומה, אז ודאי שזה משהו שמוגדר רצף שהתחיל גם לפני, יכול גם להמשיך אחר כך. כל הנקודה, לא מדובר על חולה שיש בו סכנה, אלא על מי שיש לו מיחוש, כאבים. אז פה נגזרה גזרה. ודאי שבשבת מותר תרופות שמחלה בריאים, למשל, לשתות ערק. לשתות מותר, זה קשה משהו רגיל, אבל לגרגר את הפה בערק זה אסור. כי זה, אתה עושה את זה ודאי לתרופה. או בחומץ, לפעמים עושים בשיניים כאבים, לא יודע, חומץ. לגרגר ולהוציא אסור, אבל לשתות מותר, ודאי, תה מותר. לפעמים ויצ'י זיפים יכול לעזור בכל מיני דברים. תה עם לימון, מקלחת, פשטן, כל הדברים האלה, מאכל בריאים, גם אם אדם מתכוון לרפואה, ודאי שהוא יכול לאכול את זה. לגבי תרופה, אם מישהו כואב לו הראש, אקמול, השמירת שבת אומר, זה בכלל הגזר, לשאול כתוב אקמול, אז הוא נותן פתרון לאשכנזים, אני אומר. לאשכנזים, אקמול זה יכול להיות בעיה, כי זה בכלל הגזרה, השמירת שבת נותן פתרון, אם באמת אדם ממש מרגיש גמור, יכול לבלוע את הכדור לא בצורה ישירה, אלא לבלוע אותו בתוך פרוסה, בתוך ביס של משהו, בצורה עקיפה, אין שום בעיה. הרב עובדיה אומר, אקמול זה לא תרופה בכלל, לא על זה דובר, זה לא באמת מרפא, זה רק פועל איזה משהו פסיכולוגי במוח, טיפה משחרר, זה לא באמת תרופה. לכן לפי הרב עובדיה אומר שאקמול אין שום בעיה. לפי השמירת שבת, אקמול, מישהו באמת כואב לו, או סתם, כואב לו באמת הראש, והוא לא יכול להתרכז, לא יכול ליצור את סודות שבת, לא יכול להתרכז בתפילות, אז שיוכל את האקמול עם פרוסה או משהו. אבל לפי הרב עובדיה יוסף, אומר ששום בעיה. לגבי ויטמינים. ויטמינים, מה הדין לגבי ויטמינים בשבת? לפי שולחן ערוך, ספרדים, אין בעיה. כי ויטמינים זה לא חולה. אדם רוצה ויטמין, רוצה חיזוק, הוא לא חולה. כל הגזרה הייתה על חולה. וויטמינים אין שום בעיה. שמירת שבת מחמיר טיפה, הוא אומר לא, יש שתי סוגי ויטמינים. יש ויטמין שאדם רוצה להתחזק, סוג שאדם רוצה חיזוק, עשר לו ויטמין D, הוא לא חולה, אבל הוא רוצה, לא יודע מה, ויטמין D, שותה איזה כדור. זה אסור בשבת, יש שמירת שבת. אבל אם זה סתם תוספת מזון, לא יודע מה, הוא לא חסר לו, הוא רוצה, לא כי הרופא מחסר לך ויטמין D אתה שותה, אלא הוא שותה את זה כי רוצה לא להתחזק, אלא תוספת מזון. זה מזון, וזה מותר. זאת אומרת, זה לא נכלל בכלל תרופה שאסור בשבת. הוא עדין גם כדור שינה. כדור שינה בשבת אין בעיה, כי זה לא תרופה, לא כואב לבן אדם משהו. או כל מיני כדורים לביסות הגוף וכדומה, זה לא כדור לחולי. זה כדור שאדם רוצה איזו התנהלות כזו או אחרת. ולכן אין בעיה בשבת גם לאשכנזים. נעבור למשחה. משחה, יכולה להיות בעיה במשחה. אז אמרנו תרופות, שאדם בולע וכדומה, זה בליעה, זה גזירת שחיקת סממנים, שיש בו סכנה, אין מה לדבר, פשוטו שמותר, שסתם חולי, אמרנו, לפי אשכנזים רק עם אדם באמת גמור, לפי הספרדים, הוא עוד אומר שאין בזה שום בעיה, הוא יכול לשתות את האקמול וזה, בלי שום בעיה. לגבי, אולי אפילו בוא ניגע, אולי טיפה, אולי לפני, משחות. לגבי משחות, יש בעיה אחרת, שזה למרח את זה על הגוף, זה ממרח. יש איסור למרח דבר, אבל העניין של ממרח זה בעיקר שאדם רוצה שהדבר, זה עיקר איסור בממרח, שהדבר יישאר על האור. כמו למשל שמן שיזוף, המטרה שאדם ממרח אותו על הגוף, הוא רוצה שיישאר לו שכבה על האור, שיתגן עליו מהשמש. זה איסור דאורייתא. אבל משחות של היום, זה, התפקיד המשחר זה לחדור לגוף, פנימה לגוף, זה יותר קל. אז הרב עובדיה אומר, המשחות של היום יותר קלות, ולכן מי שכואב לו משהו, יכול למרוח במשחה, עדיף בשינוי, אם הוא רוצה להחמיר, שישים נקודות, לא עם הריח, ישים נקודות. הרבה פעמים בשפתון, למשל. שפתון, זה ודאי שאתה רוצה אותו, זה כמו משהו חיצוני. זה ההגנה שלו, הגנה חיצונית. לכן שפתון זה יותר חמור. שפתון זה יותר בעיה מאשר משחה, קרם, ידיים וכדומה, שזה חודר לתוך האור. כי שפתון, העניין שלו זה חיצוני. הוא גם חודר פנימה. זה. לכן שפתון, למרוח אותו, זה יותר בעיה. מי שבאמת מצב קשה, אז הוא יכול אולי נקודות, אבל בשפתון יותר, ראיתי שיותר החמירו בשפתון. אז לפי הרב עובדיה אומר, למרוח משחה, ודאי לתינוק הוא אומר, אין בהכתלה, ודאי. אגב, ככלל, מגיל 0 עד גיל 6, כל צורך של קטן מוגדר בתור חולה של סכנה. קטן אומר, קר לי, חם לי, אפשר להדיק לו את המזגן בלי שום בעיה. עדיף שלא, אבל אני אומר, ברמה ההלכתית, קטן מוגדר בתור חולה של סכנה, ואפשר מלאכות דרבנן בשינוי, כמו שאמרנו, גם לחולה של סכנה. הוא מוגדר חולה שאין בו סכנה, קטן, במיוחד תינוק. בוודאי, השמירת שעת אומר, תינוק, אז יש איזה צורך, אז לא למרוח את המשחה, אלא עדיף לשים את זה בחיתול, ואז זה יצמד לגוף, בטיטול. אבל אם גם זה לא עובד, אז אפשר לשים נקודות. אבל לפי עובדיה אומר, שאין, לא צריך להחמיר בזה, אפשר ישירות למרוח על הגוף, כי הממרח הזה הוא קל יותר, כי הוא חודר לתוך הגוף. גם השמירת שעת אומר שאם זה לא עובד כל כך, למשל אדם צריך להכין, למרוח משחה מסוימת על פץ, הזיהום. השמירת שעת אומר, ראוי שאדם מראש יכין תחבושות, ויסדר אותם לזמן שהוא צריך על התחבושת, ואז אין בעיה, כאילו כבר מרח אותה. אבל פה גם זה שערה למטה, שלפעמים זה לא טרילי, וזה יכול להזיק, ודאי שלא להסתבך בדבר הזה. אם יש צורך, גם השמירת שבת אומר, לתת נקודה, לא למרוח. וממילא זה מרח עם התחבושת וכדומה. אבל האשכנזים טיפה יותר החמירו במשחות, בקרמים, אם המצב ממש קשה, אז אפשר לשים נקודות, נקודתי. עובדיה אומר, יוד, תפקיד המשחה זה לחדור פנימה לתוך האור, ולחדור אליו פנימה, אז אפשר אפילו למרוח. זאת אומרת, קרם מידיים וכדומה. אבל גם הוא אומר, זה לא עכשיו להפוך להיות עכשיו מנהג, שאדם יתחיל למראה חופשי את העניינים, רק אם באמת זה, הדבר הזה, יש בו צורך. לגבי תחבושות, ודאי שאם יש צורך להחליף תחבושות, ודאי שאין בעיה, רק ייזהר שלא לחתוך תחבושת, זה איסור, דאורייתא, תחבושת ארוכה, גרגל אותה עד הסוף, ולא יכול לגזור אותה, אין מה לעשות. מראש, אדם יכין, אם אין מצב, יגרגל כל הדרך, ישים להדביק עם דבק. אין בעיה, למדנו את זה מתישהו, פלסטרים אמרנו, להסיר את המדבקה, למדנו את זה, עכשיו אני זוכר איפשהו באיזה מלאכה, למדנו את זה, נוספנו בפלסטר, בתחבושות, ובאיזה מלאכה למדנו? לא זוכר. אני זוכר שדיברנו על תחבושות, אם מותר לפתוח את סרט הדבקה, מותר, אסור, עם אדם, וטיטול, שלמדנו על טיטולים, למדנו על טיטולים, על סוחט. זכרנו סוחט, אפשר להשתמש בתופר גם, סליחה, בתופר, מותר לסגור את הדבק בסוף הטיטול. כן, דיברנו על זה, נכון. נכון, בואו חושב, אם למרות, כן מאוד, אבל ולהדביק את הטיטול בסוף, אם מותר לזרוק אותו, שבזה מחמירים יותר, סרט הדבקה, מותר לפתוח אותו, שמירת שבת מחמיר בזה, שזה לפתוח מראש, אבל בפלסטר היות לאדם מקלע אליו בשבת, לכן יכול לפתוח אותו בשבת, גם בשמירת שבת, זה שום בעיה, כי אדם לא יודע מראש הוא צריך את זה. אבל אם מראש הוא יודע שהוא יצטרך פלסטר משבת, שמירת שבת יגיד, תפתח ותסגור, זה עושה את זה משהו שהוא יותר חד פעמי. זה לגבי תחבושות, אז מותר אפילו לשים גם את הסיכה הזו, סיכת ביטחון, זה, אין בזה שום בעיה, גם בזה דיברנו בזמנו, אין שום בעיה בסיכת ביטחון. קשר, זה גם דיברנו בקושר, זה נדבר, ברוך השם, בשביל שאנחנו זוכרים, אנחנו חוזרים, חוזרים יותר. גם בקשר דיברנו, יש הבדל בין ספרדים אשכנזים, שבקשר, תחבושת, אשכנזים, לקשור קשר, וקשר שני פרפר. לא קשר על גבי קשר, זה אסור. כי הספרדים, גם קשר על גבי קשר, אין בו שום בעיה, אבל גם בזה עדיף לקשור פרפר. שאלות? בסדר? פה באמת, אני אומר, זה פלא הדבר הזה, באמת, זה סוגריים, פותח סוגריים. ברוך השם שככה ממשיך לעמול בבתים, לא יודע, אני, לא, בעיניי זה מדרגה של הדור, לא יודע, אני, לא יודע, בשיעור א', אם הייתי לא ככה מרובה, ככה קשור, לא, ברוך השם, באמת, אני מתפעל, באמת, באמת, אני מתפעל מהסימון הגדול הזה, לשמוע תורה, באמת, זה באמת, אני אומר את זה באמת מוחלטת, זה דבר גדול, דבר גדול. שברוך השם שהמסירות הזו, יש בה חוזק, יש בה עוצמה, והיא באמת מראה לנו שכל מה שעובר עלינו, גם בזמנים הקשים, אנחנו אוחזים בעץ החיים, שזה התורה, וזה המסירות, וזה ההתמסרות שלכם. אני אומר, בשנה שבאמת, אני אומר, באמת, יש שוני בין בנות ובנים, שבשלב הזה שלכם. כי בנים, בעזרת השם, המשיכו, ממשיכים ללמוד עוד ועוד. אבל אני אומר, לפי הערכות שככה שמעתי, אמר שזה כמה דקות לפני, שזה, איזה ישיבת רב, לא יודע, שזה באמת מצב הולך להתמשך, הולך להיות מוכן לזה. לפעמים התחושה אומרת, טוב, עוד שבוע אחרי עצמאות, הכל יחזור, אז נזרוק, יסתדר עוד מעט. אני חושב צריך לבנות פה איזה קומה, של שייכות לתורה שהיא גדולה לאין ערוך. תראו, להיות פה זה קל. באמת אני אומר, זה לכל אחד, אני אומר זה גם על עצמי. להיות פה, ללמוד פה, שהכל מסודר, זה קל, זה פשוט, אבל, מהבתים, להמשיך, להתחבר ולשמוע, אני חושב שהמסירות הזו, יש לה באמת מעלות גדולות, שכר גדול, ובאמת ברכה גדולה. אני אומר את זה באמת, לא יודע, איזה גודל של קודש יופיע מהקשר הזה לתורה, אני מחכה כמוכם. להתפלל לזה שבאמת, אנחנו נראה באמת שהקשר הזה מביא באמת, יביא לעולם הקודש ברכה גדולה לאין ארוך, פשוט. פשוט מהבית ככה להתחבר, כל אחד פה זה יעלום, אין פה שאלה. אין פה שאלה, וצריך להודות השם על ה... גם בזמנים הקשים, על הדברים הטובים שקורים. וזה, ואני יודעתי אחד הדברים הטובים. באמת, שמהבית להתחבר ולהקשיב. בעזרת השם, עוד שכר גדול לפעולתך, לכל המשרד בעזרת השם. אז אנחנו ממשיכים. אז שכחתי את הזמנים, איך זה עובד? אתה התחלנו, אני יודע. ובחצי זה צריך לגמור.
עד רבע לשש השיעור.
איך?
עד רבע לשש השיעור.
בעזרת השם, מעולה. בעזרת השם. אז לגבי יולדת. יולדת, כמו שהערנו מקודם, זה לא מצב של פיקוח נפש. יולדת זה תהליך טבעי, בריא. זה לא פיקוח נפש ברמה כזו שצריך להיות בהול, כמו אדם, חס וחלילה, הולך למות. יולדת זה יותר קל, וגם בספרדים ראוי, כמו שאמרנו, להתקשר, אם אפשר, בשינוי, אפשר ללכת למוקד, משם לנסוע באמבולנס, אבל צריך לראות שלא עושים שטויות, כי לפעמים זה באמת צריך, לא דומה, לידה בבית חולים, באמבולנס ובבית. ככל שזה יותר בהשגחה בבית חולים, יש לזה תנאים הרבה יותר טובים לקרות כמו שצריך. אבל גם אם זה לא קורה בדיוק במקום שצריך, זה קודם כל זה תהליך טבעי, לכן בהלכה יש לזה פחות חומרה של בעלה. אבל יולדת לא צריכה עם התן שלה בשבת, או שהיא מרגישה אפילו לפני שבת, שהלידה ממש קרובה, היא לא צריכה מערב שבת לנסוע לבית חולים, או סמוך לבית חולים, היא לא צריכה, היא יכולה להישאר בבית, אפילו יודעת שהיא צריכה לצאת אפילו עוד חצי שעה, וזה יהיה בשבת, לא יודע, אני אולי מגזים, אבל העניין הוא שצריך שיהיה לילדת נחת ויישוב הדעת. זה מופיע, שככל שיולדת מגיעה ללידה יותר בביתך, ולכן היולדת תישאר בביתה, איפה שהיא רוצה כמובן. היא לא צריכה מראש, למרות שיש כאלה שאומרים, אם זה ממש מתחמם, תיסע לפני ותחכה שם, ואולי קבלו אותה, אולי לא. לא לעשות את זה. בעזרת השם, תזכרו, לא, להגיע ללידה, כמה שיותר בנחת, זה נותן הרבה חוזק ומקל הרבה בתהליך בהמשך. ולכן, אם זה נותן את השלווה לחכות בבית, לצאת בלילה, אז לצאת בערב שבת, כמובן, בעניינים האלה, עדיף בשבת לנסוע, גם אם נוח ברכב, שאפשרות לחזור במוצאי שבת לבעל וכדומה, בשבת נוסעים באמבולנס. גם אם שמותר לנסוע שבת מסיע וכדומה, כמה סיבות. גם שמגיעים לבית חולים, זה בעיה לחבות את הרכב, זה גם בעיה שאותו מותנע, והרבה פעמים מגיעים במיון, מורידים, צריך לעזור להתניע אותו, להזיז אותו, לקחת אותו למקום אחר וכדומה, לא יש שם מחנים בחניה הראשית, וזה יוצא בעיות אחרות של לכבות את הרכב, ויש פתרונות שאם אדם כן עשה את זה, ודאי, אם אדם היה מה שאני צריך להוביל מישהו, אז הוא צריך בשינוי, ויולדת כמובן להתניע בשינוי, להדליק את האורות בשינוי, ואמבולנס הוא מותאם אחרת גם, שהפנסים נדלקים ישר בתנה, אז הוא לא מדליק פנסים, וגם הוא, אולי גם הוא יותר מיומן, להקל בדברים מסוימים. ודאי שלא מקילים מה שצריך להדליק, מדליקים, אם זה וינקר, אם זה מזגן, פה לא משחקים, אם צריך את הדברים האלה כן. אבל הרבה יותר פשוט להסיע גם חולה וגם יולדת באמבולנס, כי גם האמבולנס הזה הוא גם בסוף דבר יכול לחזור, ו... אם זה מנוסף למלווה, קיצור, עדיף, תמיד, באמבולנס בשבת, יולדת, צריך לזכור את זה, גם אם לא יודע מה, להתניע את הרכב, אפשרי, לא אומר שלא, צריך לדעת איך לכבוד את הרכב, בשינוי, תמיד שורחים, לפני, אמרנו, אז זה לגבי יולדת, יש, מחילה, סליחה, סליחה. לגבי מי מגיע, אולי תראו פוסקים שאומרים, אני בזמנו בלידה הראשונה, שאלתי זה רב, לא משנה מה, אמר, אסור בשבת, רק אישה נוסעת, וזהו. לא. לא. אם צריך מלווה, אפשר, ודאי בעל, אם היא רוצה דולה, זה גם אפשרי, ואפשר גם להתקשר אליה, שתבוא ממקום אחר, וכדומה. יולדת, חז"ל אומרים, יישב, ואתה יכול להיות שהיו דורות פעם שבאמת אמרו פוסקים, שבכל מקרה לא צריך את הבעל, הוא רק מזיק, או לא יודע מה, שישאר בבית, אם האישה רוצה, לא, עכשיו אם היא רוצה גם את אמא שלה, וגם את אחותה, והיא תביא לה זה, סריגה, זה צריך להגביל. גם אם האישה רוצה, אז בית חולים, לא יודע מה, בכמה קילומטרים רחוק, אז להציע לה. שבת, קרוב, זה גם טוב. זאת אומרת, לא, אני רוצה רק בנתניה, לא יודע מה, פיגע בקריית ארבע, בואי תיסי פה, ירושלים, לא. גם מותר, זה אמבולנס לא יעשה את זה, אבל לא משנה, אבל גם מצווים כאלה, זה, יש מצווה לשמוע על היולדת בעניינים האלה, כדי ליישב דעתה, אבל מראש צריך לא להגזים, בעל מלווה, זה בסדר, אמא, לא עוד שאלה. אבל אם היולדת לחוצה, אמרו לה שבת היום, זה לא עוזר, אז גם אפשר גם את גם גם מי שצריך, מי שידורשת שיבוא, אפשר לבוא. לגבי יולדת, אני חושב, יש עוד נקודה ביולדת, מדהים אם הילדים נמצאים בבית ופתאום לידה, ואין איפה לפזר אותם, לא יודע, וכדומה, אז אני יודע שהרב ליאור כך אומר, שאם המסלול הוא לנסוע דרך ההורים ולפזר אותם שם, איכשהו סטייה קטנה, זה יכול להיות בסדר, כי יש דעתה של היולדת, זה אפשרי, אבל כדאי מראש לא להגיע למצב הזה. הרב ליאור התיר את זה, זה קורה הרבה שרוצים לעבור, לשים אותם אצל ההורים, ולהמשיך, זה יכול לקרות, או אצל שכנה וכדומה, שזה טיפה רחוק, לא שכנה, אני אומר, שנה בבניין, שצריך איזו נסיעה מסוימת, ואין זמן עכשיו ללכת בקר אותם ברגל, או באמצע הלילה, או להביא איזה מישהי, או להגיד למישהי, אם זה ממש נצרך, אני יודע שהרב ליאור מקל בזה, הרבה פסקים אחרים אומרים, לא, שהבעל יישב בבית, הוא תיסע לבד, התינוק ייוולד גם עם הבעלי בבית, ושם עם הילדים, אבל יש פוסקים שאומרים, במצבים האלה, שגם אפשר, כאילו, עצירה, אבל שוב פעם אני אומר לכם, לא כולם פוסקים עם זה. פוסקים אומרים, אין, זה קו אדום. הנושא עצירה פה, עצירה שם, פותח דלת, מדליק אור, זה, פה, יוצא את הילדים, שים אותם של השכנה, לא תשב איתם, יש פתרון. אבל שוב פעם אמרנו, ככה נשמעתי סברה, שהיום יש רגישות יתר, ויולדת שהיא תרגיש, או שהילדים לא במקום כמו שצריך, או שבעלה לא איתה וכדומה, יכולה, בלשון חז"ל, להתערף דעתה, יש לזה מקום, שלא ימצא מצב כזה, אז אפשר. אמא, נמצאת, לא יודע מה, בבאר שבע, בבית חולים, בירושלים, זה כבר, אין לזה כן. בוא נקיץ לבאר שבע, ואני אסע לבית חולים בירושלים, זה כבר אי אפשר לשחק איתו עמדה בעניינים, אבל איפשהו אני שמעתי מרב ליאור, נסיעה, סטייה קטנה על הדרך, אפשרי אבל לא, להקיף, או ללכת לבית חולים באזור הזה. אמא שלה גרה בבאר שבע, אז יאללה, נוסעים לבאר שבע, שמים את הילדים ובית חולים באר שבע, זה כן. אבל לא, עשו מזה יותר מדי. לכן חכם עליו בראשו, אם זה המצב מערב שבת, אז תהיה אצל אמא שלה בערב שבת. אין פה, גם זה לא יתירו יתר על המידה, אבל מה שאמרתי לכם עכשיו, זה סוג של יתר, כן, אבל יש לו מקום, מקום גדול. אם נתקדם, אולי נעשות משהו שנסגור את הנושא הזה, פיקוח נפש, יש למדוד חום בשבת, שזה התירו, או בחשמלי, לשים בפה, התירו, אולי דברים קטנים, מותר להתאמן, וגם משז, תלוי, אם זה אימון מקצועי, או משז מקצועי עשו, אבל סתם משז שחבר, הוא תשחל לי קצת אגב, זה אפשרי, אבל מישהו מקצועי, הדבר הזה אסור. נזכרנו כדורים, יש שמירת שבת מחמיר, אם פותחים כדור בשבת, אז לא לחתוך את האותיות. אם זה בלועזית, זה יותר קל, אבל לא לחתוך את האותיות, אז אין בעיה, אפשר לחתוך. מסכים, את הפלסטיק, מלמעלה. אני רוצה ניגע בעוד, יש לנו ממש דקות, כמה דקות, אולי נשאיר זמן השאלות, אם אני אראה פה איזו שאלה, או מי שתשאל, וקדם. ברוך השם, תקדם. דלקה בשבת. חז ושלום פורץ דלקה בשבת. גדר ההלכתי, היבש, אסור לכבות דלקה. דלקה זה עניין ממוני, הזכרנו את זה איפשהו, אני חושב, גם יחד איתכם, שהממון ילך, אבל לא מחללים שבת. אלא אם כן, יש ספק, פיקוח נפש. לא יודע מה, בקומה למעלה גר זקן, שהוא לא יכול לצאת, או תינוק, או משהו, זה, ודאי. זה בגדר היבש, מה שחזל התירו, זה להציל מזול של ג' סעודות, לבגדים שהוא לובש מעליו, הוא יכול לבוש שווה בגדים ולצאת. מזון ג' סעודות, ולומר לגוי, גוי תחבא. אבל ישראל, ודאי, או, וגם בגרמה, מותר לשים קדים, שזה לא יימשך, אבל לחבות ישירות, סוג, אבל היום, היות בכל דליקה, זה לא כמו פעם, שנשרף הקש ונגמר, והלך הבית עם כל התחולה שלו, וזהו. אבל היום, היות יש חשמל בגז, שהדברים האלה עלולים להתלקח ולהתפוצץ, כל דליקה, נשרף לו פה, לא יודע מה. אם אדם נמצא באיזה מקום, ואין חשש שיתפרסה חשמל וגז, אז באמת הוא לא מחבק, הוא לא מזיק. ילך הממון. אבל הרוב, שריפה בבית, שריפה במגורים, שריפה בקום שיש הרבה אנשים, מיידית, מזיקים, עזרה, ומחבות את זה. כי אתה לא יודע לאן זה יכול להגיע. ולכן כל שריפה, לא לוקחים שום סיכון, ומחבלים. עוד נקודה שקשורה לעניינים האלה, להתקשר למשטרה בשבת. אמרנו, זה רפואה, פיקוח נפש, זה בקצרה, יש הרבה דברים, זה הרבה עריכות, אבל כאשר למשטרה בשבת, יש הבדל בין אם הדבר הוא נפשות או ממון. כל ספק נפשות, אותו עיקרון, אין שאלה. ממון, לא מתקשרים. רק אם דם הרץ את הבנק, וזה רק ממון, אין מה להתקשר, לקח את הכסף, או פרץ חנות, שזה הולך, בורח. זהו, לקח. אין מה להתקשר. זו חנות שלו. אין מה להתקשר. אבל אם יש, אם זה בתים, וכדומה, ששם יש, עדיין בלילה, ששם יש סכנה של נפשות, שיכול להיבהל, להתערף. אגב, בהקשר הזה שאמרנו, פיקוח נפש זה חידוש, זה לאו דווקא גם יפתח לו הראש, יכול להיות מצב גם פיקוח נפשי, זה גדר שאין לו גדרים מדויקים, רק שנבין את העיקרון, מצב נפשי גם מוגדר, ודאי, ילד שעבד זה ברור שכן, להזיק משטרה ולחפש אותו, זה פשוט, אבל גם זה גבול דק בהלכה, כי בהלכה אין לזה כל כך הרבה משמעות, פחות עסקו בזה, אבל גם אם מישהו התרפה דעתו, פשוט צריך להזיק. הוא לא מזיק או יזיק, הוא לא יודע. לא, אני לא יודע בדיוק את הדברים המדויקים, כי אין לזה הרבה בהלכה. כבר ראיתי את זה טיפה באחרונים, במנשותים של האחרונים, שמצב נפשי, אני לא יודע לאן זה מגיע, כי אז מזמן הייתה מחלוקת גדולה. האם אפשר אפשר לשים, כי האדם לא ידע שצריך לפני שבת. מה לשים? לא הבנתי את השאלה. לא הבנתי את השאלה. אולי תשאלי? בסדר. אנחנו מי פה בשבת. יפה. זה קשור לדין אחר, אבל זה ודאי קשור. ספרדים, זה קשור נכון למשחת שיניים, למרח, גם זה אולי טיפה. לפי הספרדים, אפשר להשתמש במשחה רגילה בשבת, זה קשור לדין נולד יותר. דין נולד. אפשר להשתמש במשחת שיניים, אשכנזים נכניעו בדין נולד, ולכן לפי אשכנזים צריך מי פה. ספרדים לא צריכים, יכולים מי פה, אבל יכולים גם במשחת שיניים בשבת. זה לא רפואה, זה יותר ניקיון, וזה אין בעיה, זה לא קשור למשחה או לתרופה, זה ניקיון. יש בעיה של נולד במשחת שיניים רגילה, ממוצח הופכת לנוזל. אם יורד דם, אם זה ודאי שיורד דם, ודאי, כל פעם יורד דם, בלי מברשת. אם זה לפעמים כן, לפעמים לא, אפשר לצחצח. אבל אם זה ודאי יורד, בלי מברשת. אם פעם בי יורד, לא ודאי שיורד, אפשר, וגם אם ירד דם, זה לא איסור. זה ספק, פסיק רשא ודרבנן, יש כזה טיפה יותר מחמירים לזה, אבל איפה בדיוק, 80%, 50%, בוא נאמר כך, אם זה ודאי, ודאי שאסור. אם זה לעתים רחוקות, לכולם מותר, אפילו עם מברשת. אם זה על הגבול התפר, אולי הספרדים טיפה יותר מקילים, אשכנזים יותר החמירו בזה, זה גבול דק. בסדר? אז לגבי משטרה, אם זה בבתים, ודאי שאפשר, כי זה פיקוח נפש, ולכן מישהו יכול להיבהל, מישהו יכול ללחץ מזה, שידה שמזמינים, משטרה. אם זה מקום חיצוני, עם מרכז חנויות, שאף אותו נמצא שם, ודאי כשמעת הזקה, גם אם זה חנות שלך, לא מפעילים משטרה. אלא אם כן, יש חשש שיבוא מישהו וינסה לתקוף אותו, והוא יתקוף אותו, ואת אומרת, מישהו יכול לשמוע את זה גם, ויבוא ויענו לקח פה משהו, עוצרים. עוד נקודה קטנה אולי, נראה לי שזה איכות חשמל שנקרא בשבת, ופשיט הפיקוח נפש, ודאי שמחללים שבת, קשרים למשטרה, לא צריך לחכות, עד מוצא שבת שאף אחד לא יקרב, היה מי שרצה לומר את זה, חכה שם עד שיצא שבת ואז תזיק עזרה, תדע שאף אחד לא נוגע, וזה, לא החמירו, דם רץ הביתה, מתקשר, או שדויוק שהתקשרו, אז אנחנו סיימנו את הנקודה הזו, נמשיך, בעזרת השם, בתפילה, אמרנו לפי איך שזה נראה, זה לא הולך להיות שבוע הבא שאתם פה, רגע שבוע הבא בכלל זה נראה לי, לא יודע, ערב יום, לא יודע, שוב בחגים, לא יודע, אבל לא נראה שזה הולך להיות, אבל אנחנו בתפילה, שתחזרו לפה בעזרת השם, בריאות ושלמות, ויעביר השם מעלינו את הנגע הזה, ויעבירו לאויבינו בעזרת השם, ונצא מכל החשבון הזה, מחוזקים, בריאים, ויותר ויותר חוברים אל הקודש. אז אני בעוד פעם אומר, זכות, קודם כל לשבת פה במקום שלכם, אני בורח שלכם פה, תודה רבה לכם, אני רוצה קצת מדי פעם ללמוד פה וזה, יש לי פה מקום, ברוך השם, מה שנקרא בתוך 400, תוך 500 עמות, או 500 מטר, תודה רבה על המקום, ושנזכה לחזרה, בריאה ותקינה, כל טוב לכם. תודה.
תודה רבה, הרב.
שלום, שלום לכם.